אז בוא נזכיר במה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים בפירוש הגמרא במסכת עבודה זרה, שבה נאמר שלא ישראל היו ראויים לחטא העגל, ולא דוד היה ראוי לאותו מעשה של חטא בת שבע, אלא כיוון שהקדוש ברוך הוא גזר שיתגלה ערך התשובה בעולם, כיוון שהגזרה הזאת הייתה, זה גרם לכך שהם חטאו וחזרו בתשובה. כלומר, הקדוש ברוך הוא גזר שיתגלה הדבר הזה, שמי שחוטא יכול לתקן, שמי שנפל יכול לקום. אז כיוון שיש גזרה כזאת בעולם, למרות שלא ישראל בחטא העגל, כלומר בהר סיני, ולא דוד לפי מדרגתו במצב רגיל, ודאי לא היו חוטאים, כי הם היו צדיקים גדולים, אבל כיוון שהייתה גזרה כזאת בעולם, פתח כזה, פתח התשובה יהיה מוכן לעולם, זה גרם, זה הביא שהם נכשלו ושבו. כן? כי כמו שהסביר המהר"ל, באותו רגע שיש פה הנהגה אלוקית מסוימת, אז הדבר יכול לקרות יותר בקלות מאשר אם לא הייתה גזירה כזאת, לא הייתה הנהגה כזאת בעולם. זה מה שהוא מסביר. יש פה איזה דבר חשוב מאוד ועמוק מאוד להבין אותו. ועכשיו המהר"ל שואל על זה בדיוק שאלה. זה הפסקה האחרונה פה בדף קנ"ח. ובאולי יקשה לך. אם כן, מניין לומר דאבה מסייע לזה, מה שסידר השם יתברך וגזר, שתהיה נמצאת התשובה, כדי שיהיה פתחון פה לבעלי תשובה. כיוון שעל כל פנים צריך לומר שהיה החטא גם כן מעצמם, שמה הכל היה מעצמם. נסביר מה שאלת המהר"ל. שאלת המהר"ל היא, כיוון שהסברנו בפסקה הקודמת שבטח שהקדוש ברוך הוא לא גזר עליהם לחטוא, אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא מכריח את האדם לחטא, אלא יש אפשרות כזאת, יש הזדמנות בעולם לחטוא, אבל מכל מקום הם חטאו מעצמם. זאת אומרת, לא הקדוש ברוך הוא לא הכריח אותם. וכמו שהסברנו, אם הם לא היו חוטאים, מישהו אחר היה חוטא. ומישהו אחר היה מתקן את עצמו וישב בתשובה. אז כיוון שבסופו של דבר, הדבר הזה היה תלוי בבחירה, אולי מה שישראל חטאו בחטא העגל, ודוד חטא במעשה בת שבע, זה בכלל לא היה קשור לגזרה האלוקית, אלא באמת הכל היה מעצמם, שלא מצד ההנהגה האלוקית. מאיפה לך את הדבר הזה? אומר המהר"ל, הוא כאילו בא וחוקר על עצמו בעצמו. אני אמרתי והסברתי שמה שהם חטאו, זה כיוון שיש דבר כזה מוכן לבוא לעולם, חטא ותשובה. לא, אולי לא. אולי הכל מעצמם. חטא מעצמם, תשובה מעצמם, אין פה הנהגה אלוקית, זה הכל האדם עצמו. אולי תבוא ותיתן טענה כזאת, כן, הוא עושה בעצמו את השאלות ותשובות. אולי תיתן בעצמך טענה כזאת. דע. על זה הוא עונה בדבר שמצריך ידיעה. דע כי כל חטא הוא מקרה לאדם, ומי שהוא בעצמו צדיק כמו ישראל במעמד הר סיני ודוד, כי ישראל וכן דוד מצד עצמם היו צדיקים, כדי מוכח הכתוב שהיו צדיקים גמורים בעצמם, כן? הרי הגמרא הביאה שני פסוקים, על ישראל שהם היו צדיקים מי ייתן והיה לבבם זה להם להירא אותי כל הימים. כלומר ברור שבזמן מעמד הר סיני הייתה בהם יראת שמיים עצומה, והלוואי ואותה יראה תהיה להם כל הימים. ופסוק הנאמר לגבי דוד, וליבי חלל בקרבי, שהפירוש היה ואין ליצר הרע כוח לשלוט בקרבי. אז אתה רואה שהיו צדיקים גמורים. אז הוא אומר ככה, דע כי כל חטא הוא מקרה לאדם. כלומר, מה פירוש חטא הוא מקרה? החטא הוא לא שייך לעצם המהות של האדם. זה לא דבר שמודבע בנפשו. אלא כשזה קורה, זה מתוך דבר שהוא מקרי ולא עצמי ולא מהותי. כן? לפתח חטאת רובץ. יכול להיות. כמו שאדם לפעמים נופל כי בור. המצב הרגיל הוא שאדם לא נופל בבור, אבל לפעמים זה יכול לקרות. יש איזה בור קרוי ולא חיסו אותו, וקורה שאדם נופל בו. אז אותו דבר. חטא זה לא שייך לעצם מהותו של האדם, אלא מקרה קרה. והלכתם עם מי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, אתם רואים שכל החטא נקרא בשם קרי, מלשון מקרה. מקרה קרה, זה לא דבר מהותי.
אבל גם כשאדם נופל לבור, זה הכל מפרק דבר.
לא, זה משהו אחר, מה שאתה עכשיו אומר. תכף תראה. מה שאתה אומר עכשיו זה משהו אחר. זה, יש שני חשבונות. יש חשבון מצד האדם, ויש חשבון מצד ריבונו של עולם. זה שני דברים. לא צריך לבלבל בין שני הדברים. בוא תראה. דע, כי כל חטא הוא מקרה לאדם. ומי שהוא בעצמו צדיק, כמו ישראל וכן דוד, כי ישראל וכן דוד מצד עצמם היו צדיקים, כדי מוכח הכתוב שהיו צדיקים גמורים בעצמם, לכך אין ראוי החטא, שהוא במקרה יקרה הוא, כי איך לא יהיה הדבר שהוא בצד עצמו, מכריע הדבר שהוא במקרה. בוודאי אם היו צדקות שלהם גם גם במקרה ולא בעצם, כמו שתמצא הרבה שהצדקות בהם הוא במקרה, ובוודאי בזה נוכל לומר שהחטא שהוא במקרה מחיה הצדק שהוא גם כן במקרה, כי מקרה אחד יחיה המקרה השני. אבל דבר כמו זה שהחטא היה להם במקרה והם היו צדיקים בעצם, דבר זה אין ראוי להיות כלל. מה אומר לנו המהר"ל כאן? בוא נסביר את העניין. אומר שאצל האדם יש שני דברים שונים. יש דבר שהוא בעצם, צריך להתרגל למושגים האלה, כי המושגים האלה חוזרים הרבה. מי שרוצה ללמוד משנת המהר"ל, הוא חייב להכיר את המושגים בהם משתמש המהר"ל כל הזמן. הוא אומר שבאדם יש דבר בעצם ויש דבר במקרה. בוא ניתן דוגמה. מה זה דבר שבעצם? ודבר שבמקרה. הגוף של האדם הוא צבע, יש לו צבע מסוים. כן? צבע ידוע. לגוף האדם יש צבע מסוים. אבל יכול להיות שלפעמים, כן? הצבע ייפול על האדם. ובמקום שאתה תראה את הצבע של האור, אתה תראה את צבע שחור. אבל יש פה דבר מאוד שונה. יש צבע בעצם וצבע במקרה. אתם יודעים שחכמים השתמשו במה שאמרתי עכשיו כדי לתת משל. איזה משל? זה משל ידוע ומפורסם. שפעם אחת אדם היה נשוי לאישה. בתוך הבית הזה הייתה משרתת שהייתה קושית שחורה. ויום אחד בעלת הבית הלכה ועבדה במטבח והתמלה כולה פחם, אז היא הייתה נראית ככה שחורה. ואותה שפחה שהייתה הקושית, התחילה ליצול משמחה. הוא אומר, עכשיו אני יודע מה יקרה. בעל הבית יגרש את אשתו ויקח אותי לאישה. למה? כי עכשיו תראי, כולה שחורה. אז צחקו עליה ואמרו עליה, גברת, האישה הזאת היא תלך ותתרחץ, והיא תחזור להיות נקייה. אבל את שחורה בעצם. אז חכמים אומרים שהמשל לזה, למה זה? לא, אבל לגבי מי זה נאמר? לגבי ישראל ואומות העולם. אני שחחורת. שזה הסבתני השמש. כן, אז אומות העולם, ישראל חטו, ישראל חטו. אז הקדוש ברוך הוא עזב אותם, יעזוב אותם. הוא עזב אותם ויעזוב אותם. למה חטו, חטו, חטו? בישראל זה במקרה. מה זה במקרה? זה לא שייך למהותם. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. מי עכשיו עושה מזה ממתקים? מי שעצמו הוא מלוכלך בחד בעצם. כי יש בו חיסרון עצמי. אז זה דוגמה לדבר שהוא במקרה ודבר שהוא בעצם. צריך תמיד לדעת להבדיל. יש דברים בעולם שהם בעצם ודברים שבמקרה. יש אנשים שלא יודעים להבדיל. מבחינתם זה אותו דבר. אז הוא אומר, אמר, זה לא אותו דבר בכלל. עכשיו, למה הוא מסביר את ההבדל הזה? כי הוא אומר ככה, צדיקים במדרגה של ישראל בהר סיני, ובמדרגה של דוד מלך ישראל, הם היו צדיקים? בעצם. וצדיקים כאלה שבמדרגה כזאת, שהם שייכים לדבר הזה של צדקות בעצם, בכלל לא שייך אצלם חטא בעצם. אלא מה שייך אצלם? חטא במקרה. אם אדם הוא לא צדיק במדרגה הזאת, אם לא נמצאים במדרגה הזאת של ישראל בהר סיני, ובמדרגה של דוד, כן? ליבי חלל בקרבי, אז אצלם הצדקות במקרה, והחטא במקרה, יכול להיות שמקרה יכריע את המקרה. יכול להיות שלפעמים מה גובר באדם, אם אנשים לא צדיקים בעצם, אלא רק יצא להם. קורה שלפעמים מזדמן להיות צדיק. קורה דבר כזה. מה אני אתן לכם דוגמה? מה זה אדם שמזדמן להיות צדיק? איך יכול להיות? מה זה מזדמן להיות צדיק? אסביר לכם. מסביר הרמב״ם, למשל, בצדקה. יש שני סוגים של אנשים שעושים צדקה. יש אחד, הוא עושה צדקה, למה? כי עכשיו הוא פגש בזה אני, ואני או מעורר אצלו רחמים, או שאני לא מוותר לו. וכל הזמן בא ודופק, ועכשיו אני מס לראות אותך כבר, כך צדקה. בסדר? אז אתה יכול להגיד, נתן צדקה. הנה, האדם הזה סוף סוף נתן צדקה. יפה מאוד, צדיק. אבל יש לך אדם שנותן צדקה קבוע. אצלו זה חוק ולא יעבור. הרמב״ם אומר שעדיף אדם שנותן צדקה באופן קבוע, אפילו סכום קטן, מאשר אדם שיום אחד נותן סכום גדול ותשכחו ממני. לא רוצה לשמוע עליכם יותר. בקיצור, הוראת קבע למכון מאיר זה יותר טוב מאדם שפעם נותן איזה סכום ואחר כך זהו. תפסיקו כבר לנדד. אתם מבינים? עכשיו מה ההבדל? זה מה שאנחנו מסבירים עכשיו. יש צדיק בעצם, ויש צדיק במקרה. זה שיצא לו בגלל כל מיני נסיבות שהוא עשה צדקה, אז הוא בסדר, יצא לו. אבל אצלו זה עוד לא מהותי. יש הבדל בין אדם שהוא צדיק באופן מהותי, אותו דבר לגבי לימוד תורה. לפעמים אדם צא, אמרו לו, יש הרצאה מעניינת, בוא תשמע הרצאה. נכנס, בסדר, למה לא? היה שעה, שעה וחצי הרצאה, וזהו. אבל התורה לא מבקשת את זה. התורה אומרת, כבר עיתים לתורה. צריך שאדם ילמד כל זמן שאפשר, לא, כי הוא שייך ללימוד תורה בעצם. לא כשזה דבר מזדמן, לא כשיש לי זמן. לא כשהדבר קורה, במקרה באתי ללמוד תורה. זה לא מדרגה של תורה. אז יש הבדל בין דבר שהוא במקרה ודבר שהוא במצא. אז מה אומר המהר"ל כאן? המהר"ל אומר ככה, דבר שהוא במקרה יכול להכריע דבר שהוא במקרה. אבל דבר שהוא במקרה לא יכול להכריע דבר שהוא בעצם. לכן כל זה למה נאמר? כדי ללמד אותנו ככה. כדי ללמד אותנו שלא ייתכן שאצל ישראל שהיו בהר סיני ודוד מלך ישראל חי וקיים, לא ייתכן שהחטא אצלם יכריע את הדבר שהוא בעצם. אצלם בעצם זה להיות צדיקים. אז איך יכול להיות שהחטא יכריע את זה? איך ייתכן שהחטא שהוא רק מקרה באדם, הוא יכריע הדבר שהוא בעצם? זה מה שהוא שואל. ולפיכך אמר שהיה החטא נמצא בשביל לתת פתחון פה לבעל תשובה. ולפיכך אף על גב שהיה החטא במקרה, מוכנים היו אל התשובה. כלומר ככה, אז איך בכל זאת אנחנו רואים שישראל במדרגתם ודוד במדרגתו בכל זאת חטאו, הרי הם צדיקים בעצם, כלומר הם לא שייכים בכלל לחטא, אז איך בכל זאת קרה, מקרה קרה, שהם חטאו? תשובה, בגלל שבעולם הקדוש ברוך הוא רצה שמדרגה כזאת תתגלה. אז עכשיו, כיוון שמצד ההנהגה האלוקית הדבר הזה מוכן ומזומן, שהאדם יחטא וישוב בתשובה, אז גם החטא שלהם זה לא היה מצד החטא, אלא מצד מה זה היה? זה היה מצד התשובה. צריך לשים לב היטב למה שהמהר"ל הולך להגיד. אתם מבינים? כיוון שהם צדיקים בעצם, החטא שהוא רק מקרה לא יכול לפגוע בדבר שהוא עצמי. כלומר, צדקותם היא עצמית. הם לא צדיקים במקרה, הם צדיקים בעצם. זה מהותם, זה עניינם, זה מעמדם, זה איכותם. הם היו איכות של צדיקים. אדם שהוא צדיק בעצם, החטא לא אמור לפגוע בו. הוא לא אמור להיכשל. הוא לא אמור ליפול בתור בו. אז איך בכל זאת קרה? כי הקדוש ברוך הוא פתח פתח שיהיה בעולם תשובה. אבל התשובה, מה היא מחייבת? שלפני שתהיה תשובה, יהיה חטא. אז הם גם כן עכשיו הולכים להתאפס לדבר שהוא בעצם. מהו הדבר שהוא בעצם? התשובה, זה מה שהוא הולך להגיד. אשר התשובה גם כן אין הדבר במקרה, כי התשובה היא מיסודי העולם. וכמו שאמרו במסכת נדרים, שבע דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואחד מהם הוא התשובה. ודבר הנברא אי אפשר שלא יצא לפועל, שאם לא כן יהיה לבטלה הבריאה. כלומר, הדבר שנברא יהיה לבטלה, וזה לא ייתכן. אז עכשיו תראו איזה חשבון הוא עשה. הוא עשה חשבון עצום, אמר על כאן. זה דברים שצריך להתבונן בהם כדי להבין אותם עד עומקם. הם צדיקים בעצם, הם לא שייכים למקרה. אז יש צדקות בעצם, וגם התשובה זה דבר שהוא בעצם. למה? כי התשובה שייכת למהותו של עולם. אי אפשר עולם בלי תשובה. למה? כי תשובה זה מילוי החיסרון. התשובה זה תיקון עולם שחסר. אז עכשיו קורה דבר כזה, שדווקא באותם הצדיקים, שהם צדיקים בעצם, ישראל במעמד הר סיני, ודוד מלך ישראל, הם צדיקים בעצם, שייכים למדרגה הזאת של תשובה בעצם, וכדי שזה יתגלה, אז יכול לקרות מקרה שחוטים, נכון, במקרה, אבל לא בגלל החטא עצמו, כי אם בגלל התשובה שתבוא אחריו. טוב, אני הבנתי את השאלה שלום.
תכף אני
נעשה את זה. כי אני בדיוק מה ששלום שואל ומה שאתה ממשיך לו. כן, מה רצית עוד לשאול? בבקשה, מה רצית לשאול?
למה שתי המקרים? כי לא מספיק עם ישראל שבחטא העגל ש...
למה צריך גם את ישראל וגם דוד? זה הגמרא עונה. מה שאתה שואל, הגמרא בעצמה עונה. הגמרא אומרת שהיינו צריכים לגלות את זה בשתי מדרגות, גם במדרגה ציבורית וגם במדרגת היחיד. כי בכל אחד מהם יש צד אחר שאינו בצד השני. הציבור יש לו הרבה זכויות. אז תגיד, התשובה אמנם היא אפשרית בציבור, אבל ביחיד שהוא לא במדרגת הכלל, אז יכול להיות שתשובה לא תתקבל. ועכשיו הפוך, ציבור, כשציבור חוטא זה עושה הרבה רעש. זה לא דבר שבנסתר. אדם חוטא זה בנסתר, אז יש פחות חילול השם. אז יכולתי לחשוב שדווקא ביחיד יש תשובה ולא בציבור. הבנת? וצריך, צריך להבין. טוב, עכשיו בואו נתייחס לשאלות שאתם שאלתם. כן, אני מבין טוב מאוד מה שאתם שואלים. זה בדיוק הנקודת העמקה שיש בדברי המהר"ל. השאלות ששאלתם, זה בדיוק נקודת העמקה שבדברי המהר"ל. ומה מסביר המהר"ל? המהר"ל מסביר ככה. בואו נלך לאט לאט כדי לעשות את החשבון. זה חשבון רוחני מאוד עמוק, מה שכאן אומר המהר"ל. קצת מכניס אותנו להבנה עמוקה של סדר העולם וסדר ההנהגה האלוקית בעולם. זה לא דברים פשוטים, זה לא פלא שקשה להבין אותם, כי הדברים לא פשוטים בכלל. אז בואו נבין אותם, מה הוא אומר. הוא אומר ככה, דבר כזה. הוא אומר ככה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא קבע סדרים לעולם. לא סתם ברא עולם, ועכשיו שהעולם מתגלגל איך שבא לו. זה לא ככה. זה הבנה לא נכונה. יש חוקיות של חוקי הטבע, אבל יש גם חוקיות של ההנהגה האלוקית בדברים נוספים, כמו שהמהר"ל למשל כותב בהקדמה לספר גבורות השם, שיש חוקיות של ניסים. יש חוקיות של טבע, יש חוקיות של ניסים, יש חוקיות של היסטוריה. ארבע מלכויות ומלכות המשיח. יש בעולם, העולם כולל בתוכו הרבה סדרים, וכל העבודה שלנו זה לגלות את הסדרים האלה כדי להיות פועלים עם אל. אנחנו תפקידנו כבני אדם זה להיות פועלים עם אל. כדי להיות פועל עם אל אתה צריך לדעת מהו הסדר האלוקי של העולם. אז אומר המהר"ל שאחד מן הדברים שיש שייכים לחוקיות הזאת של הבריאה זה שבעולם תהיה תשובה. זה אחד מחוקי הבריאה. אחד מחוקי הבריאה שבעולם יש תשובה. למה ריבונו של עולם רצה בחוק הזה? זה מאוד מובן. כיוון שעולם החומר הוא העולם שהוא לא רק רוח. הוא אם כן עולם משתנה. עולם שהוא נצח, עולם הנצח לא משתנה, אבל עולם החומר הוא משתנה, אז הוא יכול להשתנות מטוב לרע, מרע לטוב. התשובה זה השינוי ההפוך מן השינוי של ירידות העולמות. שינוי, השינוי שמלווה את ירידת העולמות זה מטוב לרע. ומהו השינוי שמלווה את עליית העולמות? מרע לטוב. אז הקדוש ברוך הוא לא, הרבה מקדישים את זה, גם הרע יש לו מקום בעולם. כן, אז זה מותר להגיד בתנאי אחד, שאתה מיד מוסיף, יש מקום לרע בעולם זמנית, ולא כתחנה סופית, אלא הרע יהיה בעולם כהדר של שלמות, כדי לאפשר את הדרגה של ההשתלמות, של השלמת החיסרון. לכן לא תוכל לדבר על ירידת העולמות אם אתה לא מדבר מיד על תשובה. לכן כתוב במסכת נדרים שהתשובה זה דבר שקדם לבריאת העולם. מה הפירוש קדם? קדם הכוונה זה כמו שאדם מכין את הכללים לפני שהוא ניגש למלאכה. אז לפני שהקדוש ברוך הוא ניגש למלאכה הזאת של הופיע עולם גשמי, אחד מן הכללים שהוא הכין זה שברוך שהגשמיות תגרום לירידת העולמות, וחוק בל יעבור שתהיה עליית העולמות. איך מה, מכוח מה? מה זה הדינמיקה הזאת של עליית העולמות? לדינמיקה הזאת של עליית העולמות קוראים בשם תשובה. זה חייב להיות בעולם. רק אני אגמור את ההסבר קודם, שלא נאבד את הכיוון. זה חייב להיות בעולם. הקדוש ברוך הוא קבע שיתגלה בעולם דבר כזה שנקרא תשובה. כי בלי שהדבר הזה יתגלה, אוי ובוי לעולם. כי מה יקרה? העולם יורד ויורד 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 ומתרחק ממקורו, מנקודת הראשית, ובסוף הוא ילך לאיבוד כמו דבר שיורים אותו לחלל, והוא ממשיך לטוס עד אינסוף. בסוף הולך לאיבוד ונעלם, ואף אחד לא יודע כבר אם הוא פעם היה קיים. אז הקדוש ברוך הוא לא ככה עשה. זה כמו שמישהו יוצא לדרך, כן, הוא עוד לא יודע בדיוק את הדרך, אז קושרים לו איזה חבל, שבמידה והוא ילך לאיבוד, אפשר למשוך בחבל חזרה, כדי להחזיר אותו למקומו הראשון. אז הקדוש ברוך הוא עשה אותו דבר עם העולם. הוא קשר חבל לעולם, שאם חלילה וחס העולם ירד יותר מדי, מיד אפשר למשוך אותו חזרה כלפי מעלה. ואיך קוראים לחוק הזה? לחוקיות הזאת קוראים תשובה. אז היא חייב להתגלות בעולם. זה נקודה ראשונה. עכשיו בעולם חייב להתגלות הדבר הזה. מתי זה יתגלה? כמו שהקדוש ברוך הוא הכין לפני בריאת העולם שיהיה מקדש בעולם. מתי זה יתגלה? אתה רוצה שאני אגיד לך מתי זה יתגלה? זה יתגלה 400 שנה, 480 שנה אחרי צאת ישראל ממצרים. נו, זה יוצא המון. זה ישראל יצאו ממצרים בשנת 2448, תוסיף לזה עוד 480 שנה, ותראה שלקח המון זמן עד שהסוד הזה, בית המקדש בעולם, כלומר שכינה בתחתונים, במציאות הזאת, זה לקח כמעט 3,000 שנה. נכון? זה נכון, לקח המון זמן. אבל זה חייב להתגלות. כי עולם בלי מקדש זה לא עולם. זה לא עולם שהקדוש ברוך הוא רוצה. עולם בלי תשובה זה לא עולם שהקדוש ברוך הוא רוצה. יופי. בית. קימל. טוב, אז מחכים. דורות ראשונים, חוטים, 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 מבול. חוטים, 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 דור הפלגה. חוטים, 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 סדום ועמורה. נו, מה עם התשובה? חוטים, זה מאוד יפה. אבל מה עם התשובה? לא, לא בשבילנו, תודה רבה. אנחנו לא שייכים לזה. אנחנו שייכים רק לקלקול, רק לירידת העולמות. אצלנו לא מתגלה הסוד של התשובה. אבל זה חייב להיות. זה חייב להתגלות בעולם. העולם לא ילך לאיבוד. זה חייב להתגלות הדבר הזה. החוק הזה שנקרא תשובה, זה חייב להתגלות בעולם, אומר המהר"ל. הוא חייב לצאת לפועל. ככה הוא מסביר. עד כדי כך שיאמר, זה המשפט האחרון, ודבר שנברא, הוא התכוון לחוק של התשובה, אי אפשר שלא יצא לפועל. שאם לא כן, שאם אתה תגיד שהחוק הזה אי פעם לא יתגלה, יהיה לבטלה הבריאה, יהיה דבר שנברא לבטלה. כלומר שכאילו הקדוש ברוך הוא ברא תשובה, סתם, חינם. בספר החוקים של סדר העולם, יהיה כתוב חוק אחד שאף פעם לא יתגלה. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יכין חוק שאף פעם לא יתגלה? לא ייתכן. חוק אלוקי חייב להתגלות. אז בדורות הראשונים לא מתגלה. אז מתי כן יתגלה? או, עכשיו אנחנו מתקרבים לאט לאט לפתרון הנוסחה. מתי זה יתגלה? זה יתגלה דווקא על ידי אנשים, זה יתגלה דווקא במדרגה כזאת של אנשים שהם רוצים בטובתו של עולם. לא אצל אנשים שאצלם הצדקות הייתה במקרה, אלא אצל אנשים שאצלם הצדקות היא בעצם. כי אם הצדקות אצלם היא לא בעצם, הם לא יתחברו לחוק אלוקי שהוא בעצם מבחינתה של הבריאה. אבל מצד שני, האנשים האלה דווקא הם צדיקים. אז אם הם צדיקים, הם לא יחטאו. ואם לא יחטאו, אז לא תהיה תשובה. הבנתם? עכשיו אנחנו בפלונטר. כי מה קורה עכשיו? מצד אחד אתה אומר שכדי שחוק התשובה יתגלה, הוא צריך להתגלות אצל אנשים שרוצים טוב, רוצים תיקון עולם, רוצים להתחבר למחשבה האלוקית היסודית הראשיתית, הבריאה של תיקון העולמות. זה לא מתאים לרשעים. אתה רואה? תסתכל. אלפי שנים עוברות מאז בריאת העולם, ואין תשובה בעולם. למה? כי זה לא מתאים לסוג כזה של אנשים. סוג כזה של אנשים, כמו שהיו בדורות הראשונים, בכלל לא מתאים למדרגת התשובה, כי תשובה זה חוק אלוקי עצום, שאוחז בכל העולמות. היינו רואות התשובה של הרב קוק. אז למי זה מתאים לגלות את החוק הזה? למי שצדיק בעצם. אבל מי שצדיק בעצם הוא לא חוטא. אז אם הוא לא חוטא, איך תהיה תשובה? ואז המהר"ל אומר שזה הסוד של ישראל שחטאו בחטא העגל, והסוד של דוד מלך ישראל שחטא אותו חטא. כלומר, מצד צדקותם בכלל לא ראויים לחטא. אם לא שיסוד התשובה היה צריך להתגלות בעולם, הם לא היו חוטאים. למה? כי במהותם הם צדיקים. אין לדוד המלך שום דבר לעשות חוץ מישר עכשיו ללכת לחפש איזו אישה. הוא שדווקא כותב תהילים לכל הדורות, שזה סוד תיקון הנפש, תהילים. הוא זה שהולך לחטוא. איך אתה מסביר את זה? ישראל שקיבלו את התורה בהר סיני, הם הולכים לרקוד עם העגל. תגיד לי, זה נראה לך דבר הגיוני, שמי ששומע מפיו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שמעתם? כן. שמעתם? כן. שמעתם טוב? כן. אלה ששמעו את השם פנים אל פנים, והדברים האלה נכנסו באוזניהם שלהם עצמם, הם אלה שילכו לחגוג עם העגל. זה נראה לך הגיוני הדבר הזה? זה נראה לך שזה מסתדר לך? שמי שרואה את השם פנים אל פנים, והוא עולה למדרגה של מתן תורה, הוא זה שהולך מיד לחטוא דווקא במה שהוא שמע מפי הגבורה? ברור שהם צדיקים גמורים. אז איך היא, אז מה עכשיו? אנחנו דווקא בגלל שהם צדיקים גמורים, הם יכולים לגלות את סוד התשובה בעולם. אבל זה צריך חטא. כי אם לא יהיה חטא, אז לא יהיה תשובה. אז מה עכשיו מסביר המהר"ל? אז המהר"ל אומר ככה, שבאמת מה שגורם לאנשים צדיקים כאלה, שהם צדיקים בעצם, שהם שייכים לגמרי לטוב, מה שגורם להם לחטוא, זה לא הנטייה הנפשית הטבעית שלהם. כי הנטייה הנפשית הטבעית שלהם זה לא חטא. אלא זה איזהו שסדר בעולם שגורם לכך שאפילו מי שהנטייה הטבעית שלו היא רק לטוב, ייפול באיזשהו חטא, לא לצורך החטא, לא כי הוא רק מחכה כל היום רק לחטוא, כמו מי שבאמת החטא שייך לו בעצם. מי שהחטא שייך לו בעצם, הוא לא חוטא, אבל אתם יודעים במה הוא? בציפייה דרוכה שהחטא יבוא לידו. אדם שחוטא בעצם, לפעמים הוא לא חוטא למה הוא מתבייש, או שהוא מצפה שיתפסו אותו. הוא מפחד שיתפסו אותו. אבל הוא בציפייה דרוכה רק כשזה יקרה, רק כשאני אוכל לחטוא. אז הוא כל הזמן ככה, בציפייה דרוכה. הם לא! הפוך! אז זה בכל זאת חטאו, בגלל שעכשיו צריך להתגלות בעולם סוד התשובה. אז קורה מקרה כזה שמאפשר את התשובה. והמקרה הזה שמאפשר את התשובה זה חטא במקרה לצורך תשובה בעצם. אתם מבינים? זה כמו שהאדם הוא לגמרי בריא. בסדר? הוא לגמרי בריא. הוא נושם טוב. פתאום האוויר הופך להיות אוויך. ויש זיהום אוויר. גם מי שבריא, פתאום מתחיל להשתעל. מה? יש לך בעיות בריאות? לא, אין לי בעיות בריאות. אז למה אתה משתעל? כי אתה לא מבין. זה המציאות היום בעולם, שכולם משתעלים. אבל באותו רגע שהאוויר יחזור להיות טהור ונקי, עכשיו, עוד פעם בני אדם מתחלקים לשניים. אתם שומעים מה שאני אומר? אחרי שהאוויר יחזור להיות בריא ונקי, וכבר לא מזוהה, מה יקרה? העולם עכשיו יתחלק לשניים. בין אלה שמפסיקים להשתעל, ובין אלה שימשיכו להשתעל. למה אתם ממשיכים להשתעל? כי ההוא דלקת ריאות, ההוא אסמה, ההוא בעיות בריאות. זה ההבדל. לכן באותו רגע שנתגלה סוד התשובה בעולם, ישראל הפסיקו לחטוא. באותו רגע שדוד גילה את סוד התשובה בעולם, אז הוא הפסיק לחטוא. מצאו לו חטא אחד. איך אומר הכוזרי? אשרי מי? נו, מה כתוב? שחטאיו ספורים. כי המלך אומר לו, אתה כל הזמן משבח את העם שלך, שעם ישראל זה עם גדול ועם סגולה. תראה מה שעשו. תראה מה שמספרים בתורה על חטא העגל. מה הוא עונה לו, החבר לכוזרי? נו, מצאת, תספור עם האצבעות. אשרי מי שחטאיו ספורים, מי שחוטא כל הזמן, אף אחד כבר לא רואה איפה הוא חוטא בכלל. אתה תלך לספור את החטאים של כל אלה שמסתובבים בעולם? מי חוטא, מי סופר בכלל את החטאים שם? אבל בישראל סופרים את החטאים. למה? כי הם לא שייכים לחטא בעצם. הם שייכים לא במקרה. כן, אבירם.
אז אולי היה פה איזה, אולי נעשה איזה חטא ככה מצד הצדיק הגמור, הצדיק בעצם יעשה איזה, יעבור על איזה הנהגת האדם בבוקר בשולחן ערוך, יעבור על איזה סעיף,
לא יגיד מודה.
קצת קשה.
כן,
כל העניין שלנו עכשיו של התשובה,
הבנתי. כן, זה שאלה יפה. או, לא רק מה יגיד אחותי הרציני, יוסף צודק, יותר מזה. אני אמרתי קודם, כדי להבין את כל המהלך הזה של המהר"ל. אמרתי את הציור. העולם, כולם יודעים איך הוא יורד. כשהעולם יורד, הוא יורד עד לטיוטה התחתונה. כשאתה מגיע לדור המבול, אנחנו לא מדברים ב... עזוב אותי ממשחקים קטנים. נלך עד הסוף בירידת העולמות. עד לדיוטה התחתונה. עד שאתה לא מבדיל בין אדם לבין בהימה. לירידת העולמות אתה מוצא את הדיוטה התחתונה. אבל ומה עם התשובה? התשובה זה רק אם אחד אולי לא נטל ידיים בבוקר לפי הסדר של המקובלים. עד לדיוטה התחתונה אני רוצה להראות את התשובה. חוקיות התשובה אוחזת את העולמות מן הדיוטה התחתונה עד לכיסא הכבוד. אני רוצה לקחת את העולמות האלה שיורדים עד לדיוטה התחתונה ולהעלות אותם עד לכיסא הכבוד. זה דוד מלך ישראל. זה ישראל בחטא העגל. ובאותו רגע שישראל הוציאו את היסוד הזה לעולם, ודוד מלך ישראל הוציא את היסוד הזה בעולם, כל ירידת העולמות היא כבר מוכנה לעלייה. שואבת שווה. למשל, אתם יודעים שיש אנשים, למשל, שיש להם תפיסה מאוד פסימיסטית לגבי העולם. שסוף העולם לרע, אין מה לעשות. יש פילוסופים שלמים שכתבו על זה ספרים שלמים. סוף העולם לרע, האדם הוא מקלקל ומשחית, הוא יאבד את העולם. יום אחד איזה משוגע ילחץ על איזה כפתור, תהיה פה פצצה שתפוצץ את כל כדור הארץ. זה לא תורה. זה בדיוק נגד מה שכאן אומר המהר"ל. שהמהר"ל מסביר שהקדוש ברוך הוא ברא תשובה, זה חייב לצאת לפועל. מאותו רגע שישראל עשו תשובה אחרי חטא העגל ודוד עשה תשובה על אותו מעשה, נגמר הסיפור. חיסיתי את כל העבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נגמר הסיפור. הכל חיסיתי. מה אתה בוא תגיד לי? שמע, עולם תראה במשהו מה... גילול בעבודה זרה, אליליות, כפירה, מה שאתה רוצה. עברנו, הלאה, 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 הלאה. את העיגל כבר סידרנו, מה עוד? גילוי הרעות, עברנו, הלאה. שפיכות דמים, עברנו. שפיכות דמים הוא ריח איתי. ואותו הרגת בחרב בני עמון. משימים אותו. אנחנו לומדים את הסוגיה הזאת עכשיו בגמרא בקידושין. שייך לדבר עבירה. נו, אז מה אתה אומר? חיסיתי את הכל. מה שתגיד, אני כבר מסודר. מה? שיש תשובה, יש תיקון. אפשר להעלות את המציאות ממדרגת הכי תרתונה, הכי ירודה, למדרגה הכי עליונה. אז אני מסודר. אין לי בעיה. אני חייב את זה. זה מה שמסביר המהר"ל. שיסוד התשובה, שהוא אחד, איך הוא קרא לזה? אחד מיסודי העולם. כי התשובה, שורה חמישית, היא מיסודי העולם. זאת אומרת, אל תדבר איתי על עולם בלי תשובה. מי שמדבר על עולם בלי תשובה, לא מדבר על עולמו של הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר על עולם דמיוני. כמו, יש עמודים לעולם. תורה, שלושה הדברים העולם עומד. תורה, עבודה זרה. סליחה. תורה, עבודה. וגמילות חסדים, וגם דין, אמת ושלום, בסדר? אחד מן העמודים האלה, העמוד השביעי, חייב להיות תשובה. כן, זה העניין. זה חייב להיות. אם לא יהיה, אין עולם. זה לא העולם שקדוש ברוך הוא ברא. כן. כן, יוסף.
אם כך, אם זה לא מעצם, כך, החטא לא
מהעצם. נכון.
אז למה בעצם יש את העניין של העונש, של האשמה, של
אני אסביר לך, אתה שואל מצוין. אז למה בכלל צריך עונש על אותו חטא? כי החטא הזה הוא רק כדי להכין את התשובה. כדי שאף אחד לא יחשוב שזה לא נורא. תגיד, לא נורא, בסדר, אז מה? מצווה בא בעבירה, שמעת על דבר כזה? נכון, זה מין בעצם.
אבל לפי הדברים האלה, יש מצווה שבאה בדבר עבירה, כי זה בעצם מצווה
שבאה. אז נכון. נכון, אתה צודק. ולכן בסוף הקדוש ברוך הוא מחל. זה ההוכחה. אם באמת זה לא היה לצורך תיקון, אז זה בלתי הפיך. אלא יש דבר כזה. הגמרא בעצמה אומרת שדבר כזה. זה דברים מיוחדים מאוד, ועובדה שהקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתם. איך אתה מקבל תשובה על עבירות כאלה חמורות? אלא, נכון, כי המחטא הוא היה רק במקרה, והתשובה היא בעצם, וזה בעצם לא. ועכשיו תבינו מה שאתם הקשיתם קודם, שאמרתם, אם זה ככה, כל צדיק יבוא ויגיד, טוב, אם זה ככה, צריך לגלות את התשובה בעולם, ונעשה חטא, וככה נוכל לגלות את התשובה בעולם. שתי תשובות בדבר. אם אדם הוא צדיק גמור, מעולם הוא לא יחשוב ככה. צדיק גמור יחשוב ככה? לכן מסביר המהר"ל שלא ישראל ולא דוד יכלו לחשוב ככה. זה לא מצידם שהדבר הזה בא. זה מצד הרצון האלוקי שהדבר הזה יתגלה בעולם. אבל מצידם בטח שלא. כי צדיק גמור לא חושב במחשבות כאלה. זה לא נכנס לו לראש דבר כזה. אם יש לו אדם, יש לו מה שאתם כל הזמן מעלים, את האהבה המינה הזאת, שהתשובה זה דבר כזה חשוב, אז אדם ידגיד, אז אם ככה אני אחטא כדי שאני אשוב, זה לא מחשבה של צדיק. הסביר המהר"ל למה? כי צדיק, הצדקות אצלו שלו היא בעצם, והחטא שלו במקרה. איך יכול להיות שדבר שהוא בעצם יחשוב על דבר שהוא במקרה? הלכתי מהר מדי? זה לא ייתכן שצדיק תהיה לו מחשבה כזאת. אם אדם יש לו מחשבה כזאת, אחטא כדי שאני אשוב, הוא הוכיח ברגע זה שהוא לא צדיק בעצם. זה ההוכחה. ההוכחה שמה זה הצדיק שאינו צדיק בעצם? שתעלה בליבו מחשבה כזאת, אחטא כדי שאני אשוב. כי אם הוא חושב מראש לחטוא כדי לשוב, אז הוא מתכנן. אם אדם מתכנן חטא, הוא לא צדיק גמור. הוא לא יכול. זה בלתי, זה לא נכנס בהגדרה של צדיק גמור. זה חייב להיות רק במקרה. זה כמו שאדם יגיד, כדי ללכת לבית הבראה, כדאי ליפול מן הקומה השנייה, לשבור משהו רציני, ואז אני אתם, אתם, אברה. תגיד לי, אתה נורמלי? אדם בריא רוצה ליפול מן הקומה העשירית? כדי להבין מה זה הבראה? כן.
אפשר להיות צדיק גמור בלי לעבור את מדרגת התשובה.
ולכן,
כאילו, החטא חייב להיות מקרי.
לא אומר את זה בדיוק. אפשר להיות צדיק גמור בלי לעבור את תהליך התשובה. אבל דווקא, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שיסוד התשובה יהיה בעולם, צדיקים גמורים כמו ישראל במעמד הר סיני ודוד במדרגתו, הם שייכים לטוב בעצם, ולכן דרכם דווקא התגלה יסוד הזה של חטא במקרה, ואחר כך תשובה בעצם. אבל אפשר להיות צדיק. זה אחרי שהתשובה כבר נתגלתה בעולם על ידם, אף אחד עכשיו לא צריך להתנדב להיות בעל תשובה. אבל אם זה קרה, זה קרה. כן.
יש
התנגשות
בין הרעיון של
הקדוש ברוך הוא
מכוון את החטא הזה לאדם, כדי שיתגלה בעולם הדבר של תשובה, והעניין של הבחירה החופשית.
אבל זה בדיוק מה שאמר על הסביר, שהקדוש ברוך הוא לא כיוון את זה לאדם מסוים. הוא לא כיוון את זה לא לישראל ולא לדוד. זה בדיוק מה שהוא הסביר.
אבל זה נעשה כדי שיתגלה בעולם
תשובה, כן, אבל לא אצל אדם מסוים. זה בדיוק העניין, לכן זה לא בכלל מתנגש עם הרעיון של הבחירה החופשית. אם זה היה מכוון לאדם מסוים, אז אתה יכול להגיד, ביטול בחירה חופשית. לא, בוודאי שלא. הנה, יש לנו דוגמה פשוטה, בדיוק מה שאלון הזכיר קודם, מצווה הבאה בעבירה. אחד מן הדוגמאות, המצווה הבאה בעבירה, זה אסתר המלכה. בסדר? עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שאסתר המלכה זה מצווה הבאה בעבירה, ובמקרה הזה זה יתקבל? כי היא לא רצתה. ומרדכי אמר לה, כן, זה זכותך. היא אמרה, אני לא רוצה מצווה הבאה בעבירה. אמר מרדכי לאסתר, זכותך. אין כפייה דתית. את לא חייבת לעבור על עבירה כדי להציל את עם ישראל. רק אם את לא תעשי, מישהו אחר יעשה. איך הקדוש ברוך הוא? יש לו הרבה שליחים למקום. אז אתה רואה שזה לא מבטל את הבחירה החופשית.
היא לא עונתה שהיא לא רוצה...
לא, זה בחירה שלה. אתה בדיוק מוכיח שזה לא מבטל הבחירה החופשית. זה מה שהוא אמר לה. הוא אומר לי, אם לא תיכנסי, רווח והצלם, אני נותן לך אופציה.
זה לא היה נושא שלהם ביניהם.
זה כן היה נושא ביניהם.
הוא לא קיבל אותי, לא, הוא ביקש אותי.
לא, כאשר עבדתי, עבדתי. היא אומרת לו, אם אני נכנסת לאחשוורוש מרצון, אני כבר לא נחשבת לאנוסה. אני מאבדת את הכל, אותך בעולם הזה ואת העולם הבא שלי. זה הנושא ביניהם. זה הסוד של שיש בין מרדכי לאסתר, הדו-שיח. אומר לה מרדכי, בסדר. אף אחד לא יכול לכפות אותך לעבירה. רק תדעי לך שכרגע צריך להציל את עם ישראל. אתה לא רוצה ללכת לשליחות מסוכנת. נמצא שמתנדב אחר. אנחנו לא יכולים לכפות עליך להיות מרגל בסוריה. לא יכולים לכפות עליך. אבל זה דבר שאתה מתאים, וזה דבר שעם ישראל צריך אותו, וזה יציל את עם ישראל. אתה לא רוצה? יש שליח אחר. אם אתה תסכים, אתה תהיה קדוש של יום. אתה לא רוצה? זכותך. זה לא מבטא את הבחירה החופשית.